שלום וברכה, אנחנו פותחים סדרת לימוד חדשה אחרי שבשנה שעברה התענגנו מאורה של השבת, מהריחות, מהטעמים ובעיקר מהקדושה. אז אנחנו בעזרת השם נלמד בשנה הקרובה, נעסוק בעבודת המידות. עבודת המידות, מידות הנפש שלנו כבני אדם. באופן טבעי לימוד כזה הוא שונה מלימודים אחרים. זאת אומרת, כל לימוד בתורה אנחנו לומדים כשהמטרה היא כמובן שזה ייגע בנו קודם כל בנשמה ואחר כך יחלחל לכל המערכות האחרות. אבל באופן מיוחד הלימוד של עבודת המידות, כשמו כן הוא, הוא לימוד לצורך עבודה. זאת אומרת, אנחנו נלמד דברים אבל יהיו להם השלכות מעשיות לחיים עצמם. ובאמת עיקר העבודה, אני מדבר עליי מבחינתי, כשאני בא ללמוד איתכם את זה ואני מדבר בסופו של דבר לעצמי בכל, אז המטרה מבחינתי לדבר על זה כשמדברים ואחר כך לנסות לעבוד עם זה במהלך השבוע, במהלך החיים. זה הרעיון, כי אפשר בקלות להישאר בעבודת מידות בזה שיש לי דרשות יפות על קנאה, תאווה, כבוד, כל מיני דברים. והרעיון הוא באמת באמת ליצור מצב שזה עובר מהתודעה אל המציאות. נשתדל גם לגעת בדברים מעשיים, כלומר כל מידה ננסה לברר אותה, לנתח אותה, לנתחיה, ולאחר כך גם לראות איך באופן מעשי אפשר ליצור שינוי בתוך החיים, ממש דברים מעשיים מאוד. זאת המגמה. אני אומר גילוי נאות הכרחי מראש, הוא נכון לכל השיעורים שלי, הוא נכון באופן מיוחד לדברים שעוסקים במידות. תראו, האמת שמי שהיה צריך להעביר את השיעור הזה זה נגיד רב אריה לוין, יכול היה להעביר את זה ממש טוב, אפילו לא היה צריך לפתוח את הפה, לא היה צריך לעשות כלום, רק היה יושב פה והיינו מוארים ממילותיו וזהו, והסיפור היה סגור וכבר זה היה פועל עלינו הרבה יותר מכל הדברים. והאמת שגם בדורנו יש כמה וכמה וכמה אנשים שמן הסתם ראויים לדבר את הדיבור הזה. אני לא מדבר את זה מפני ש... כן, אני לא מדמה על עצמי, ואתם בטח אינכם מדמיין עליי שאני איזה בעל מידות מסודר והכל טוב וכו'. אני פשוט מנצל את הפלטפורמה הזאת לאינטרסים אישיים. כלומר, אני צריך להתמודד עם הנושא הזה, ומבחינתי דרך לימוד בחבורה ודרך דברים שאני אומר ודרך דברים שאתם תחזירו בפידבקים ובהערות ותוספות ושאלות, אז זאת הזדמנות ללמוד. אז אפילו לא יודע אם נכון לקרוא לזה שיעור בעבודת המידות. זה לימוד משותף ביחד מתוך מגמה שדברים טובים יקרו. זהו, זה הדבר. נצא לדרך אני חושב. בסדר? מקובל? אוקיי. מה? סע. אז הנה אני נוסע. טוב. דרך הלימוד שלנו תהיה בשלב הזה היא כזאת, כלומר קודם כל נלמד פעם, פעמיים, אולי שלוש, על עקרונות כלליים בעבודת המידות, דברים עקרוניים, מבוא לעבודת המידות, ואחרי שנעשה את ההתבוננות הכללית הזאת, מה שנעשה במהלך השנה זה ניקח מידה מידה ולנתח אותה, לנתחיה. בסדר, ניתוח שצריך לדעת שהוא גם עלול להיות לפעמים ניתוח ללא הרדמה, כי כשסדר לומדים על, נגיד מה שלמדנו בשנה שעברה, לומדים על מלאכי השרת, אז זה מלאכי השרת, אבל כשלומדים למשל על קנאה, לפעמים זה אנחנו והחיים שלנו ודברים וצלקות פתוחות בחיים שלנו וכל מיני דברים שלא לא פשוטים ולא נוחים ולא נעימים, ולכן באמת כשאנחנו מדברים על לנתח את הדברים בסוף זה נוגע בדברים שהם באמת בחיים. אז בואו נתחיל בדיבור כללי מאוד. סליחה?
יש הנחה פה כאילו שאפשר לשנות את האדם, את האופי שלו?
כן, כמובן ש... כמובן. לא, כמובן הנחת העבודה שבלעדיה חבל לנו על הזמן היא שניתן, ולא רק ניתן, אולי זו משימת החיים היותר חשובה שלנו, להיות מסוגלים לשנות את מידות נפשנו. אנחנו כן נלמד מה זה אומר השינוי הזה? באיזה טווחים? ממש אנחנו נעסוק בזה, נקדיש לזה לימוד מיוחד מאוד לשאלה הספציפית הזאת, אבל הנחת העבודה בלעדיה הכל מיותר, הכל ברכה לבטלה, זה שאדם יכול להשתנות ובידו להשתנות, הוא חייב להשתנות, בסדר? זה אחרת חבל על הזמן. יש הרבה פעמים דיבורים של אנשים, בעיקר מבוגרים, של זה כזה אמא אומרת לילד, מה אתה הולך? אתה משכנע את אבא, אבא מבוגר, כבר לא, מבוגרים לא משתנים. ואני בתפיסה שלי, לעניות דעתי, ברגע שאדם מגדיר על עצמו את הדבר הזה, אני כבר מבוגר, אני לא אשתנה, בעיניי זה הזמן להזדקות על הציוד, לחתום על טופס טיולים והלאה לעולמות אחרים. כי כל ענייננו כאן זאת העבודה והשינוי והתנועה, וברגע שהאדם מגיע להגדרה עצמית שאומרת זהו, אני ככה, אני ככה, זה ממש אמירה נוראית, קשה מאוד. לכן זאת הנחת העבודה. אנחנו הולכים להשתנות, בסדר? חייבים להשתנות. טוב, בואו נתחיל. חלק מהדברים יהיו מהמקורות, חלק דברים יהיו ככה, דברים שבעל פה. נצא לדרך. אני רוצה קודם כל להגדיר בכמה אופנים את הבדל היסוד בין עבודת המידות לבין עבודות השם אחרות בחיינו. נגדיר, בואו נדבר על עבודת המידות לעומת עבודה שבלב זו תפילה, ועבודה שבדעת שזה לימוד תורה. בואו נשווה רגע ביניהם. ההשוואה הראשונה, בסדר, קראתי לזה מקום. בכלל, אל תתרגלו לדפי מקורות כאלה מסודרים. זה ממש, זה יצאתי ממידותיי הרגילות. מה? כאילו מה, להקפיד לעשות מסודר? באמת אתה חושב שאדם יכול להשתנות? טוב, אוקיי, אז תראה, כל המידות אני יכול לדבר ולדעת שאני עוד לא מתוקן בהם. מידת הסדר? זה מידה ש... טוב, סדר, סדר, הכל בהומור, הכל טוב, מתקדמים. סדר, אז הגדרתי את זה מקום. תראו, הרמב"ם אומר כך בהלכות תפילה, ויש דבר זהה בענייני לימוד תורה, לא יתפלל במקום התינופת ולא במרחץ ולא בבית הכיסא ולא באשפה ולא במקום שאינו בחזקת טהרה עד שיבדקנו. וכשם שמרחיקים מצואה וממי רגליים וריח רע ומן המת ומראיית הערבה לקריאת שמע, כך מרחיקים לתפילה. קריאת שמע זה לימוד תורה, בסדר? אז בעצם גם בתורה וגם בתפילה יש לנו מקומות שאי אפשר לעסוק בהם בעבודת השם הזאת. אי אפשר ללמוד בשירותים, בסדר? שואלים את עצמכם, מה האתגר הרוחני של צדיקים גדולים? בסדר, הם צריכים לפני שהם הולכים לשירותים לנטרל דעתם מכל הדברים הללו. בסדר, כלומר אי אפשר ללמוד בשירותים, אי אפשר להתפלל בשירותים, ולא במקלחת ולא בעוד מקומות שריחם לא נעים. אי אפשר להתפלל מול מראות מסוימים, כן, ראיית ערווה כמו שכתוב פה. זאת אומרת שיש מצבים בחיינו בהגדרה, יש מקומות בחיינו בהגדרה שבהם אין תפילה ואין תורה. לעומת זאת, האו ספדנה, אומרת הגמרא בברכות סמך ב', האו ספדנה דנחית קמי דרב נחמן. כלומר, היה ספדן פעם לוויות, היו מזמינים ספדן מקצוען, בסדר? והספדן הזה, עמד, הספיד נפטר, במקרה רב נחמן היה באותה לוויה. עומד אותו ספדן ואומר, אמר, היי, צנוע באורחותיו הווה. האיש הזה שנפטר, הוא היה אדם צנוע באורחותיו. אמר לו רב נחמן, את עיילת בעדי לבית הכיסא וידעתי צניע היא או לא? הוא אמר, אחר כך תפס אותו בצד, כן, לא, לא בציבור. אמר לו, תגיד, מה אתה אמרת על הנפטר שהוא צנוע? אתה פעם עקבת אחריו בבית הכיסא, ראית שהוא צנוע? איך אתה אומר עליו שהוא צנוע? דתניה אין קוראים צנוע אלא למי שצנוע בבית הכיסא. כלומר, ההגדרה היא שכדי להגדיר אדם צנוע, הוא צריך להיות צנוע בבית הכיסא. עוד רגע. ורב נחמן, מהי נפקה, נפקה למיני? מה אכפת לרב נחמן? אז החמיאו לבן אדם שעוד נפטר, כן, אחרי מות קדושים ומור. אז אמרו, בסדר? משום דתניה, כשם שנפרעים מן המתים, כך נפרעים מן הספדנין ומן העונין אחריהם. כלומר, כאשר מספידים אדם, ככה כתוב בהלכה, זה צריך להיות כפי מה שהוא, עם תוספת עדינה. קצת יותר. קצת יותר, כי אנחנו לא תמיד רואים את כל התמונה השלמה לטובה, וצריך קצת להוסיף. אבל אם הספדן מפריז, נפרעים מכולם. נפרעים מהספדן, נפרעים מהנפטר, והנפטר בא לשמיים. ואם לא הקלטות של הספד, אמרו לו, ואני מקבלות, בוא נראה. במקום צדיק הוא נהיה צבוע, כן? חבל. אז זה צריך להיות נכון, עם תוספת מעודנת, לא להגזים, זה רב נחמן. וכמובן הבאתי את זה לא בשביל ללחות הספדים, הבאתי את זה בשביל ההגדרה. אין קוראים צנוע אלא למי שצנוע בבית הכיסא. זאת אומרת, דווקא המקום הזה שאין בו תורה ואין בו תפילה, יש בו עבודת מידות. אם צנוע זה איך אני במרחבים הצנועים שלי, במרחבים הלא חשופים לציבור, הלא ידועים, אז בית הכיסא זה המבחן הגדול, שהאיש לא יכול לבחון אותו כי הוא מבחן צנוע, זה מבחן של האדם מול ריבונו של עולם. כשנלמד צניעות בעזרת השם כאחת המידות, עוד נחזור לסיפור האין קוראים צנוע הזה, אבל אני רציתי לומר בזה בעצם את הדבר הבא. עבודת מידות אין לה הגבלה של שום מקום. אין מקום שבו האדם פטור או לא עסוק בעבודת המידות שלו. תמיד עבודת המידות שלו, המידות שלו מאותגרות, בכלל זה במקום שאי אפשר ללמוד תורה ואי אפשר להתפלל, שם באופן מיוחד מידת הצניעות באה לידי ביטוי. וזה לא רק עניין של מקום, זה גם עניין של תדירות, כמו שנראה במקור, מקורות הבאים, אומרת הגמרא בשבת דף י עמוד א', רבה חזיה לרב אמנונה דקה מעריך בצלותי. רב הראה שרב אמנונה מתפלל באריכות. אמר מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. והוא סבר זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. סוגיה שלא נדבר בה עכשיו, אבל גם אותה הבאתי רק בשביל נקודה אחת. בעולם שלנו יש זמנים. אמנם כתוב, ולוואי היה אדם מתפלל כל היום כולו, אבל למעשה יש זמני תפילה. אדם התפלל ערבית, קם היום ב-5 בבוקר, עוד לא יכול להתפלל שחרית לפי הזמנים של היום, בסדר? עוד לא יכול. זה לא הזמן, יכול ללמוד תורה. זמן תפילה כשאתה מתפלל, אתה לא לומד. כשאתה לומד, אתה לא מתפלל. כשאתה מקיים מצוות, לפעמים אתה לא לומד ולא מתפלל. כל דבר והזמן שלו, זאת אומרת שוב, עבודת השם האחרת, כל סוגי העבודות האחרות מוגבלות לא רק במקום, מוגבלות גם בזמן. בסדר? אני לא מדבר כבר על מצוות עשה שהזמן גרמה שבמהות אין תלויות בזמן. בסדר? אבל עוד מעט נראה, מידות זה כבר סיפור אחר. או אולי נגיד את זה בעל פה, כן? מידות הנפש באות לידי ביטוי בכל זמן, בכל רגע נתון, לפחות אני אומר, בשעות הערנות שלנו, בסדר? כשאדם ישן, גם על זה יש דיבור, איך לישון ואיך זה, אבל זה כאילו כשהוא הולך לישון. כשהוא ישן, הוא ישן. אבל בערנות, אין רגע אחד שאתה לא עסוק בעבודת המידות, או שהמידות לא באות לידי ביטוי. לכן הגמרא אומרת, תנו רבנן, בכניסתו מה הוא אומר? ירצם לפניך השם אלוקי, שלא יירא דבר תקלה, לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא יקשלו רבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. זו אותה תפילה מפורסמת של הכניסה לבית המדרש, שבפשט היא נשמעת שאני מבקש שחבריי לא יטעו בהלכה. ואני מבקש שאני לא אטעה בהלכה ונכוון לאמת. אבל רש"י, ובעקבותיו המהר"ל בהקדמה לתפארת ישראל, מסבירים את זה אחרת לגמרי. התפילה היא, ברור שאני אקשל בדבר הלכה. למה ברור? למה ברור? כבר הבטיחו לנו, נכון? אין אדם.
זה בתורה,
עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז אתה מבקש לו להיכשל, אתה תיכשל. אתה תיכשל. גם חבריך ייכשלו בדרך ללעמוד על דברי תורה נכשלים. זה בסדר. זאת לא הבעיה. מה הבעיה? בדיוק. הבעיה היא לייצר אווירה תחרותית בבית המדרש. שלא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם קרי בכישלונם. בהם, בחברים הנכשלים. אשמח בהם, אשמח שהנה, הם לא יודעים ואני כן יודע. זאת אומרת, בכניסה לבית המדרש אני מגדיר לעצמי, אני הולך לעבוד פה על מידת הקנאה, התחרות, השמחה בחלקי, בסדר? במילים של היום, פרגון, עין טובה וכו' וכו'. כלומר, בשעת לימוד תורה ממש, עכשיו כשאנחנו לומדים ברגע זה ממש, כולנו עובדים על המידות. ככה רש"י. רש"י ככה כותב, על הגמרא. ככה מסביר, מהר"ן מסביר כך. ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, שלא נגיע למקום נפשי כזה, או שהם לא יגיעו, שאני נכשל והם רוקדים על הדם. בסדר? והפוך. כך רש"י. בסדר? בגמרא. אמרתי קודם, הפשט הוא לכאורה שלא ניכשל. כן, כן. אמרתי קודם, הפשט שאני לא אכשל, שאני אשמח בלימוד, אשמח ב...
כן.
בדבר
הלכה ואני, אשמח בדברי הלכה.
יכול להיות, אבל פשוט אשמח בהם הכוונה בחבריי. אשמח בחבריי ש... כן, בדברי הלכה? אוקיי, יכול להיות. יכול להיות, אבל מכל מקום אמרתי קודם, הפשט הוא זה, אבל רש"י בכל זאת בא ואומר, לא, מה שאתה מכוון זה אל תהיה שמח בכישלונם, ושהם לא יהיו שמחים בכישלוני, ובעצם רגע לפני בית המדרש אנחנו באים ואומרים, בואו נעיף את הקנאה מפה ואת התחרות מפה ונבוא נקיים, ובואו רגע נדבר עלינו, בסדר? עכשיו אנחנו לומדים תורה, אנחנו לא מתפללים. יכול להיות שיש כאלה שתוך כדי מתפללים שיגמר, שתפלשת, כן, אבל אנחנו לא רשמית, אנחנו עכשיו בלימוד תורה ולא בתפילה. אבל תוך כדי כולנו בעבודת המידות. כולנו בעבודת המידות. כל מי שיושב ושומע שיעור הוא בעבודת מידות, כי הוא צריך להיות בעמדת נפש שמסוגלת לקבל מאדם אחר. מאדם אחר שמי אמר שהוא טוב מכם, חכם מכם, הוא בוודאי לא מבוגר מכולם, כן, הוא בוודאי לא בעל ניסיון. עכשיו, אני כשומע שיעור, צריך בעצם לעבוד כרגע על מידת הענווה. אני צריך להיות מוכן נפשית, להיות מוכן לקבל מאדם אחר, ולא להיות במקום כזה שאומר, אוקיי, בוא נשמע מה יש לו להגיד, זה שטויות, זה ככה, זה כשהייתי בן 3 כבר ידעתי, זה. כלומר, תוך כדי, אני לא יכול ללמוד תורה בלי ענווה. משה קיבל תורה מסיני, ממידת הענווה של הר סיני וכו'. אז אני עובד על ענווה. ואני גם, ואני צריך לעבוד על, בסדר? אני כעכשיו מי שמדבר את הדברים, בסדר? ששמו לו מיקרופון ליד הפה. אז אני בוודאי צריך לעבוד על המידות האלה. כי נורא קל להגיע למקום הזה שבא ואומר, אוה, אני משהו מיוחד. אני משהו מיוחד. אנשים התקבצו. מכל הארץ לשמוע את דברי הקדושים. אני איזה משהו מיוחד. באמת הגמרא בסנהדרין דף זין כמדומני אומרת שחכמים כשהיו דורשים בפני קהל רב, אז הם היו אומרים לעצמם פסוקים כדי להיכנס לפרופורציות. לא לעולם חוסן, אם תגביע כנשר וכולי, משם הורידך. מילים של היום, אל תעוף, תקביע כנשר, אל תעוף, בסדר, אז זכית, יש שומעים אותך, זה לא אתה, שומעים את התורה, אל תעוף על עצמך, אתה צינור, וגם לא לעולם חוסן, כן, הגמרא אומרת שם, אתה לא יודע, היום רוצים לשמוע אותך, מחר יכולים לקרוא לך את הצורה, אתה לא יודע כלום, תבוא ענב, תבוא פשוט, וזהו, זאת עבודה, כי לכאורה, הנה שומעים אותי, וגם תוך כדי שאתה מלמד, או תוך כדי שאתה שומע שיעור ואתה, יש לך איזו שאלה, או איזו מחשבה, או ויכוח, או... זה כל הזמן יש עבודה. אני יכול להגיד דברים שיגרמו לאיזו האדרה שלי. נגיד, אני יכול להגיד, אני, ככה לאחרונה, כשעשיתי את הסיום זוהר, בעיון, התחדש לי, התחדש לי, אני הופתעתי, כי ככה בשלוש פעמים הקודמות שלמדתי זוהר, אני לא הייתי ער לזה, התחדש לי ש... בסדר, כלומר, בקלות אתה יכול, עכשיו עשיתי את זה נורא בולט, אבל אתה יכול לעשות את זה בדרך טריקית שאף אחד לא שם לב. כן, יש לאביתר בנאי, בעל התשובה, יש לו שיר כזה שמשפט בתוכו שאומר, כל הענווה הזאת היא רק כדי להוסיף כבוד. לפעמים יש מה שנקרא צקצוקי ענווה, כן? אולי תגיד משהו? אני לא... מי אני? מי אני? ואז כזה יש ענן כזה שאתה חושב, מי אני? עוד שנייה אני אראה להם, אני אתן כזה דבר תורה, לא ישכחו מי אני. בסדר? אז זה בתורה, זה בתפילה, לעמוד מול הקדוש. עכשיו, אגב, גם בתורה זה לא רק ענווה וגאווה שהזכרתי. אנחנו עובדים על סבלנות פה, בסדר? סבלנות, אנחנו עובדים פה על, לפעמים באמת, אפילו עין טובה כלפי חברינו שאומרים כך או אומרים אחרת. יש הרבה הרבה דברים שהאדם עובד תוך כדי הלימוד. תפילה, אדם מתפלל, לכאורה עבודת השם של התפילה, אבל תוך כדי עבודת השם של התפילה הוא בעבודה של מידות. כדי להגיד מודים אנחנו לך ולהשתחוות באמת, עם כל הבעיות שיש לי בחיים, אני צריך להיות אדם שהוא באמת מכיר טובה, צריך עין טובה, אני צריך שמחה בחלקי, אחרת אני לא יכול להיות במקום הזה. גם כשאני בא לבקש על החסרונות מתוך מה אני בא, יש אדם שהוא בא מתוך עצבנות, יש אדם שלא מצליח להתפלל מתוך ייאוש, הוא כבר מיואש, הוא כבר לא במקום הזה. בעצם התפילה יושבת על מידות, שאם אני לא אעבוד אותם, התפילה לא תהיה תפילה, זה לא יהיה זה. מישהו אמר לי יפה, ממש לאחרונה, אמר לי, אני רוצה להגיע למצב כזה שאני לא אומר, אני הולך למנחה, אלא אני הולך להתפלל. בסדר? ללכת למנחה זה כאילו יש לך משימות. ערבית, שחרית, מנחה, לפעמים מוסף באמצע, סדר, דפוק כרטיס, לעשות את העניין. ואני רוצה לדעת שאני הולך להתפלל, לא לדפוק כרטיס, אני הולך להיות שם בפילול עם קונו, בלהפיל תחנונים מהקדוש ברוך הוא. זה פוזיציה אחרת לגמרי, והיא דורשת עבודת מידות מאוד מאוד גדולה. אני כבר לא מדבר על בתפילה מה קורה, סדר, אל מול שליח ציבור שהוא לא בדיוק הסגנון שלך ולרוחך ו... בסדר, ועוד כל מיני אדם שיושב לך במקום, ומה אתה עושה עם זה, ועוד כל מיני דברים שהם בעצם אתגר, ואפילו הצורה הפשוטה של בן אדם שמתפלל, נגיד הוא תלמיד ישיבה, הוא רב בישיבה, הוא מתפלל מקום כזה שבאמת דבקים בהשם, מתפללים באריכות כזה, 10 דקות, 15 דקות, תפילת 18, מתפללים, והוא היה לו, הייתה לו תפילה לא משהו באותו יום, והכל כזה רץ לו, פתאום הוא מוצא את עצמו רגע לפני עושה שלום במרומיו, אף אחד פה עוד לא התחיל לסיים, הוא מצפים ממנו, זה לא ככה. הוא לא, אי אפשר שהוא עכשיו פתאום שלושה צעדים אחורה, אז יאללה, החוצה. אז מה הוא עושה עם זה? הוא אמיתי והוא שם והוא צועד את הצעדים וזה, או שהוא עסוק עכשיו באיך זה נראה? ואיך התנועות שלי נראות? ואיך זה, ומתי רגע לפני השלושה צעדים אחורה, פתאום הוא אומר, אולי יש לי בקשות אישיות היום. כדי ש... זה... מה התשובה? תשובה מאהבה. מה התשובה? מה זאת אומרת? אני לא יודע אם זאת הייתה שאלה. כן. כן. נכון. נכון. הם באתר קדוש, גילו שאתה לא כזה קדוש. אוקיי. יצא לי פעם להיות בבית כנסת, שבתפילת ערבית, ספירת העומר, נגמרה תפילת שמונה, זה קדיש, וזה, ואז היה שם רב הקהילה, אמרו לו בכבוד. אז הוא אמר, שכחתי לספור אתמול. והמשיכו. ואני חושב שזה היה לימוד מאוד גדול. אבל אם, אני מניח שהוא לא עשה את זה בשביל שיהיה לימוד גדול מאוד. אוקיי, טוב, אבל כל מה שרציתי להגיד, כי תראו, אפשר גם להגיע לכל מיני תסבוכות נפשיות, ומה, וכן, ואני ככה, לא התכוונתי להגיד על זה, התכוונתי רק להדגים שבעצם עבודת המידות פרוסה על כל זמן העירות שלנו, בכל זמן שיש גם עבודות אחרות וכו', זה קבוע. כשאני אומר את זה, מצד אחד זה מאיים, מצד אחד זה נפלא. המאיים כי זה כל הזמן דורש פוקוס. כל הזמן אתה צריך להיות מרוכז. בסדר? זה לא יכול ללכת מהצד כזה. מצד שני, זאת בעצם עבודה כזאת שאפשר כל הזמן לעבוד אותה. כל הזמן. לא צריך לחכות שתהיה לי הזדמנות לעבוד על מידת הענווה. עכשיו. כל הזמן, בכל רגע נתון. בסדר? זה כל הזמן מתרחש. יש עוד דבר שהוא, כאילו אני אגדיר אותו במשחקי ידיים, בסדר? כשאתה מתפלל, הכל כביכול, כי אנחנו יודעים, כבר למדנו כשהיינו בקייטנת חב"ד, שהשם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם, כן? אבל אנחנו יודעים שמבחינת הפוזיציה, כשאני מתפלל, כביכול, הקדוש ברוך הוא בשמיים, בסדר? ואני על הארץ, בסדר? כמו שכתוב, אתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים, בסדר? אני על הארץ. ובעצם בתפילה אני מדבר אליו, ואני מקווה שהוא ישמע את תפילתי. את אוזניך הוא שמע וכו', נכון? פתח שערי שמיים לתפילתנו, זאת עמדת הנפש הפשוטה. אבל היא בעצם אומרת שיש מרחק. אני פה והוא שם. וזה מרחק מאוד הגיוני, בסדר? בתורה, קורה אותו דבר, רק הפוך. כלומר, הוא עדיין בשמיים ואני עדיין על הארץ, אבל הוא המדבר כביכול ואני השומע, נכון? לא לעולם יראה אדם כאילו קדוש שונה כנגדו וכל הכל. הקדוש ברוך הוא מלמד, ואני נסה להבין מה הוא אומר בתורה, מה הוא דיבר אליי, אבל המרחק מרחק. לעומת זאת, בואו נראה את המקור המפורסם, סוטה יודע לדמוד א', אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב אחרי השם אלוקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה והלא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלהו אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו מלביש ערומים דכתיב ועש השם אלוקים לאדם ולשתוק ותנות אור ואלבישם אף אתה אלבש ערומים, וכולנו מכירים את הגרסה המוכרת יותר, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון וכו'. אבל יש פה אמירה דרמטית. מה אומרת האמירה? בתפילה מרחק, בלימוד תורה מרחק, בקיום מצוות אני עושה את רצונו, מרחק. במידות כביכול המגמה היא לצמצם פערים, זה לא באמת, אי אפשר לצמצם פערים מול אין סוף, לא באמת, אבל לדבקה בו, להידבק בו, להיות קרוב אליו, בסדר? זה יהיה תמיד קרבה כזאת כמו פרבולה כזה, מתמטיקה, כאילו אף פעם לא יגע דבר בדבר, אבל ככל שאני יותר עובד עבודת מידות, כביכול אנחנו יותר דבקים ויותר מתקרבים, מה שאין כאן באף עבודת השם אחרת. זה פלא גדול, ממש פלא. בואו נדבר על עוד דבר, והוא כבר דבר מאוד סדר, שנוגע אלינו. הגמרא בפסחים אומרת, תנו רבנן שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים והרתחנים, ועניני הדעת. מה זה עניני הדעת? עניני הדעת? איסטניסטים, מה שנקרא. בסדר? איסטניסטים, זה עניני הדעת. אז שלושה חיים אינם חיים, יש פה הפתעה, נכון? הרחמנים חיים אינם חיים. זה מוזר, כי על מה גדלנו? ישראל. רחמנים בני רחמנים. אז פתאום אומרים לנו, תשמע, אתה הרחמן? אסון, כן? רש"י במקום אומר, הרחמנים יותר מדי. לא ציטטתי את זה, אז תצטרכו לתת בי אמון, אני מקווה. בסדר? הרחמנים יותר מדי. כלומר, יש רחמים שמאפשרים לתקן, ויש רחמים שהם בעצם הרסניים מאוד. הילד שלי עכשיו הוא קיבל שיעורים קשים בשיעורי בית קשים. קשה לו, הוא עצוב, קשה לו. יש רחמים שאומרים, כואב לי עליך, בוא ניתן לך כלים ונעזור לך. יש רחמנים יותר מדי, אני עושה לו את כל השיעורי בית. עכשיו זה שטויות עוד. יש אדם ראה בחדשות איזה משהו, שמע בחדשות משהו מזעזע, והוא לא מתפקד. כולם הוא עצוב מזה, כולם הוא שבור מזה. יש אדם ראה מישהו נפצע, מרוב רחמים, הוא לא יכול לעזור, לא משיט לו יד, הוא קופה במקום, לא מסוגל לטפל בו. לכן רחמנים יותר מדי, רתחנים לא צריך להסביר למה חיים אינם חיים, בדרך כלל חיים אינם חיים, חיי הסביבה אינם חיים, כולם מרוויחים, כולם, כן, מהחגיגה הזאת, ואני נעדת, היסטניסטים חיים אינם חיים, כי כשאתה תובע מהמציאות שלמות כזאת שהיא עדיין לא יכולה לתת לך, אז אתה בסבל נוראי. אדם רגיש ללכלוך, רגיש לכן. כמדומני שהוא כותב איסטניסטים, אבל כן. דעתו של כבודו אחרת, אז תגיד. אני גם אומר את זה מתוך זה שהגמרא מסיימת ואמר רב יוסף כולו איתן וביר. רב יוסף אמר שלוש המידות הללו נמצאות בי. לא, בפשטות זה מוסכם, אני חושב שזה איסטניסטים. זה לא הנינדעת במובן של איזה... רב יוסף אומר כולו איתנו בי, ואנחנו יודעים, יש גמרא בבבא בתרא על רב יוסף עם העורבים, הפיקולי קורקור מאחה, מי שזוכר את הסוגיה הזאת, פרק שני, ושם אנחנו רואים רש"י אומר שרב יוסף איסטניסט היה, כן? זה הכל יושב באותו מקום. וגם שם רב יוסף אומר דאנינא דעתאי, כן? זה הנינדעת, ורש"י אומר שם איסטניסט אבא. מכל מקום, אני הבאתי את זה לא בשביל הרחמנים רתחנים, כי את הפירוט אנחנו בעזרת השם נלמד בהמשך השנה, כל הפרטים, רתחנים, עניינים. אני הבאתי את זה בשביל עיקרון שהוא פה מאוד מודגש, אבל בעיניי הוא נכון לגבי כל המידות, בניגוד לעבודות השם אחרות. האדם יכול הרבה שנים ללמוד תורה, ואף שהוא לומד שלא לשמה, ואף שזה זה, הוא יכול לחיות עם זה. אדם יכול להתפלל, כמו שהזכרתי קודם, ללכת לשחרית, ללכת למנחה, ללכת לערבית, ולאו דווקא להתפלל, לאו דווקא לעמוד מול קונו, ולחיות עם זה. אדם יכול אפילו לא להתפלל שנים ולא להרגיש שחסר לו משהו, אף שנשמתו ודאי במצוקה נוראית, אבל בנגלה הוא לא ירגיש. בעבודת מידות, בגלל שזה כל כך דרמטי ומשמעותי, אני חושב, לאני יודעתי, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה, שהוא יכול לשחק משחק כלפי חוץ, גם זה בדרך כלל מוגבל בזמן, מוגבל בסדר, אבל הוא יכול להציג מצג שווא, אבל כל המידות הלא טובות, הם מבחינתו, הוא לא יכול לרמות את עצמו, הוא ירגיש. אני יכול להיות, נגיד, מידת הקנאה. אני יכול להיות כלפי חוץ המפרגן הכי גדול, לא בעיה. אח שלי שהוא מצליח מאוד וזה, אני מה זה מעריך אותו, ואני כל כך רק שיצליח, שימשיך להצליח וזה, זה יופי, איזה יופי. שאם אני אומר את זה באמת, מצוין. אבל אם זה בא להסתיר על קנאה שמבעבעת בי וזה, זה לא ייתן לי מנוחה. אני לא, זה, אין משחקים בזה. הקנאה הזאת, רקב עצמות קנאה, עצם אחרי עצם תתחיל להתרכב שם בפנים. זה יבער, זה יחאיב, זה יפריע, אני לא אוכל להתחמק, אצטרך להתמודד. האדם כעסן, אני יכול ללמוד לשלוט, למדנו פעם פה מגילת אסתר, ולמדנו שהאמן הרשע היה מגדול השולטים בכעסו, והוא היה גם מגדול הכעסנים, נכון? אני רק אזכיר ככה במילה, כי יש פה כמה פנים שמתחילות לכעוס עליי, שאני כאילו מלמד זכות על אמן, אני לא, בסדר? אם אתם זוכרים, על החשברוש כתוב שם, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. כלומר, אחשוורוש יש קצף. קצף זה הצד החיצוני של הכעס. קצף וכעס, מילים נרדפות, מה שרואים כלפי חוץ. חמתו בערבו מבפנים. חשוש כעס מבפנים, ראו מבחוץ. המן הרשע לעומת זאת, בשני הפעמים שמוזכר כעס מאוד גדול על מרדכי, לא רואים כלום החוצה. וימלא המן על מרדכי חמה בפנים, ויתפק המן, לא רואים. במגילות אסתר מצוירות הרבה פעמים ציורים כאלה שרואים את מרדכי לא משתחווה, ואז רואים את המן נראה כמו בוילר כזה, אדום, כחול, צהוב, עשן מהאוזניים, הוא כולו רותח, כולו זה. אבל זה חטא לפשט של המגילה. באמת כשהיו רואים את המן באותו רגע, ציור מדויק, אתה רואה בן אדם קול, מסתכל על מרדכי, חצי חיוך, רגוע כמו כבש. ככה זה נראה. אבל בפנים הבן אדם בטירוף. כל זה איננו שווה לי. בטירוף הדעת, בטירוף הדעת. אז אני אומר, אתה יכול לשחק את המשחק, אבל בפנים אין רמאות. גאוותן מרגיש, וענוותן מרגיש הפוך, וסבלן מרגיש כך, וקצר רוח מרגיש ההפך, וביישן וחצוף, וכל המידות האלה, אין להם באמת, אין לאדם יכולת לרמות את עצמו, יכול לרמות החוצה, יכול לרמות את עצמו קצת, אבל בסוף זה יעשה את הפעולה, ואדם כעסן שמסתיר כעסים שנים ומשחק משחק, בסוף זה גם יכול להיגמר חלילה באיזה התקף. כי הגוף מרגיש, הנפש מרגישה, הדברים קורים, ולכן העבודות הללו מחייבות באמת באמת דיוק, כנות, וכשאני אומר כנות, אני אנסה לדייק את עצמי. אגב, אני בלי שעון, אז בעיקרון אפשר לסיים את השיעור הזה מחר, אז אלא אם כן מישהו ככה לעצמו לחדול אותי כשצריך, מה שעה עכשיו? עוד 10 דקות. אז עוד 7 דקות תעדכנו אותי שאני, בבקשה, בסדר? טוב, בדרך כלל יש פה שעון כזה ממול שהוא כל הזמן מהלך עליך אימים, אבל מישהו כנראה מאס בו ופרק אותו, ואין שעון ממול. טוב, כשאני אומר כנות, אני מתכוון לומר את הדבר הבא. כדי שהאדם יוכל לעבוד עבודת מידות ולהצליח בעבודת המידות, אני חושב, הוא צריך להיות מדויק עד כמה שאפשר. מידות זה דבר מורכב, אבל לנסות לזהות איפה הוא נמצא. נגיד, דיברנו על קנאה, אדם צריך להסתכל על עצמו. אל מול אנשים מסביבו, משפחה, חברים, חברים לעבודה, חברותות בישיבה, לא משנה, הסתכל. מה ההצלחה שלהם עושה לי? איפה אני מול אחרים, לא מבחינת למדוד מי משיג יותר, אלא איך אני מקבל את מה שעובר על אחרים, את מה שמצליחים אחרים וכו'. וכשאדם יוכל להגדיר לעצמו בצורה כנה ואמיתית איפה הוא נמצא, משם הוא יוכל להתחיל לעבוד. שבהגדרות האלה, הרבה פעמים אנשים חוטים לשני כיוונים. יש אנשים חוטים לכיוון המושלם. מה הבעיה? אני לא מקנה. מה אף פעם? באף אחד? מה? עד רבה, שמח, תמיד שמח. הוא כן, אבל אין לו אומץ לעמוד מול זה, אין לו אומץ להגדיר את הדברים בצורה אמיתית, וכשאתה לא באמת מודע למקום שצריך לטפל בו, אז זה לא יקרה, זה לא יטופל. זה קושי אחד. קושי הפוך, שבעיניי הוא קושי לא פחות גדול, למרות שהוא נראה יותר טוב, הבעיני יותר גרוע הרבה פעמים, זה אנשים, ואם להיות מגדרי רגע בתקופה שאסור להיות מגדרי, אז בסדר, אז אני חושב שזה בעיקר קורה אצל נשים, שאנשים שהם קשים עם עצמם מאוד, ביקורתיים עם עצמם מאוד, והם ישפטו את עצמם בחומרה. איפה אני במידת הקנאה? מה אני כל הזמן מקנה? אני כל הזמן. איפה אני במידת הכעס? אני כל דבר מעצבן אותי, כל דבר. כאילו, כשאדם מסתכל במראה, בכלל אני חושב את זה באופן כללי על מראות, בסדר? התרגלנו, אנשים התרגלו שלמה מסתכלים במראה, כדי לראות מה פגום, נכון? הזכרתי קודם נשים, אני חושב נשים מסתכלות במראה עד גיל מסוים לראות אם יש פצעים שצריך להסתיר, ומגיל מסוים יש קמטים שצריך להסתיר, אבל המכנה המשותף זה אני מסתכל במראה לראות מה לא בסדר, מה לא בסדר. אם הכל בסדר, אין מה להסתכל במראה. ואני חושב שצריך ללמוד להסתכל במראה לראות מה בסדר. מה טוב? כי אדם לא יכול לעבוד על המידות אם הוא פשוט כלום, אם הוא אפס, אם הוא לא בסדר וזהו. אי אפשר להתקדם. כן, יאיב חוכמה לך חכימין. כן, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שיש בו חוכמה. למה? כי זה כלי מלא, שהוא מחזיק ברכה, ואז אפשר למלא אותו עוד. אבל כלי ריקן, הוא לא מחזיק, הוא לא נכנס שום דבר. ולכן אני חושב שאחד הדברים החשובים כשעובדים על מידות, זה להגדיר לעצמי בצורה מדויקת מה חסר לי, אבל לא פחות חשוב, מה יש לי. במה אני טוב, במה אני כן הצלחתי בחיים האלה להתקדם, לעשות, להיות בעל מידות טובות, במה יש. ואז אתה עובד על משהו שהוא הרבה יותר סביר. טוב, אני ככה מתפתה להמשך, אבל בגלל הזמן הקצר, אז אני אגיד עוד משפט ואת מדוע נקראו מידות, שזה נורא חשוב לדבר על זה, נדבר בפעם הבאה בעזרת השם. אני אומר עוד דבר אחד, והוא כזה. אני חושב גם, אנחנו כמובן גם נדבר על זה בפני עצמו בעריכות, אבל אני חושב שהאדם גם צריך להגדיר לעצמו את היעדים בצורה נכונה. כלומר, אני עכשיו עובד על מידת הגאווה. מה היעד? אז זה שאני מגיע, מה זאת אומרת, מה היעד? אני רוצה להיות ענב. לגמרי ענב. נגיד כזה, משה רבנו נגיד, נשמע לי מתאים, נשמע לי הגיוני. או לפחות רב אריה לוין, כאילו אם אני ממש מתפשר. מה הבעיה בזה? הבעיה בזה זה שאתה מסמן לעצמך יעדים כמותיים ומוחלטים. וכשהאדם מסמן לעצמו יעד מוחלט, כל התקדמות לא שווה כלום. נגיד, אני רוצה לא לכעוס. כמה לא לכעוס? אף פעם לא לכעוס. טוב? עכשיו אני 3 חודשים באמת בעבודה, התקדמות, ועמדתי בכל מיני אתגרים ולא כעסתי, ופתאום היה איזה רגע שאיזה שוטר עצר אותי בדרך, בדיוק שאני ממהר ללא יודע מה, מה זה הצבר אותי? נתתי איזה מכה להגר, אמרתי, יאללה, כל המשטרה האלה. פתאום אני אומר לעצמי, בעצם, כל 3 חודשים האלה, כל היה סתם, כל היה שקר, כל היה צביעות, הנה הפרצוף האמיתי, נסתכל במראה של האוטו, הנה הפרצוף האמיתי, הנה הפרצוף האמיתי, התגלה. זאת בעיה מאוד קשה. אנחנו לא שואפים ל-100%. אנחנו שואפים אבל, ל-100% התקדמות, כלומר, כל הזמן לנוע, להיות יותר, ולעבוד על זה, ולהתקדם, ולשכלל, וככל שאתה במקום הזה, כן, זה מספרים על, כאילו, על המוחלטים האלה, כן, איזה ילד שבא עם התעודה הביתה, כל הציונים 100, מקצוע 1-70. בוא נעשה זה יותר טוב, 90. אבא שלו מסתכל, בפרצוף כזה עקום, אומר לו, מה הסיפור שלך? אתה מוציא כל המקצועות 100, אתה לא יכול להוציא בזה 100? אני מאוד מאוכזב ממך, מאוד מאוכזב. טוב, הילד בא עשה, הולך לבית ספר, מחצית שנייה אומר, אני שמח את אבא. חוזר מחצית שנייה, כל התעודה מאה, הכל מאה. אבא מסתכל, אומר, תראה, לעומת המחצית הראשונה, זה לא שיפור כזה גדול. כשאתה מוחלט וטוטלי, אתה לא שמח מכלום. שום דבר הוא לא בעל ערך. הכל איזה. ולכן עבודת המידות שלנו מתוך שמחה תהיה כזאת שהיא צעידה, מתקדמים. ואם יש נפילות בדרך, לא קרה כלום. זה חלק מזה שאנחנו בני אדם, ומתקדמים. טוב, ובעזרת השם בפעם הבאה נתקדם עוד. שלום, שלום.